אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
שלום לכם, אתם על כאן תרבות, לי קוראים נדב הלפרין, ולשעה שאתם מאזינים לה ממש עכשיו, לתוכנית שאתם מאזינים לה ממש עכשיו, קוראים אש זרה, ואנחנו נבעיר את האש שלנו שעשויה מילים וניהונים, ונעשה זאת היום בעצם כאשר עומדת לפנינו דמותו של אדם שחוזר פה פעם אחר פעם, וברוב הפעמים שאנחנו מדברים עליו זה ביום פטירתו, ואנחנו אומרים שאנחנו רוצים להדליק אש זרה של אש זיכרון לזכרו, כמו שכתב עליו אהוד בנאי, הנר שלך מאיר עדיין בוער, אבל היום, מפני שאנחנו נמצאים קודם כל ביום ה-24 של חודש פברואר לשנת 2021, ואחר כך אני גם אומר את התאריך העברי, שבמובנים מסוימים הוא יותר חשוב, יום י"ב של חודש אדר לשנת תשפ"א, אנחנו נמצאים בעצם ערב יום הולדתו של מאיר אריאל, ערב יום הולדתו של מאיר אריאל, בי"ג אדר, תמיד סמוך לחג הפורים, בתוך מה שקרוי תענית אסתר, לכן כדאי גם לדבר על הנקודה הזאת בזמן שמובילה אותנו אל חג הפורים, וגם על מאיר אריאל. בשעה הזאת אנחנו נאמר כמה רעיונות שיוצאים בעצם ממילותיו, מהיצירה של מאיר אריאל, אבל גם ננסה לחבר בין הרעיונות הללו לבין חג הפורים, ובעיקר נשמע שירים של מאיר אריאל, שירים שחלקם ממש כבר בגדר, הייתי אומר, שירי לכת של התוכנית הזאת, שאנחנו זקוקים להם כדי ללכת איתם במצעד שאנחנו צועדים יום אחר יום, מפני שדמותו של מאיר אריאל מאוד משמעותית לנו, והיא מאוד משמעותית לנו מאותה הסיבה ממש שאפשר למצוא חיבור בין מאיר אריאל לבין חג הפורים. כי מי הוא מאיר אריאל? מאיר אריאל הוא הקיבוצניק ממשמרות, או שהוא האדם שיש לו יידיש אפילו בשירים שלו? הוא היהודי הקיבוצניק, הישראלי הקיבוצניק, או הישראלי הגלותי? הוא החילוני המובהק, או שהוא סמל התקרבות ליהדות ועיסוק במקורות היהודיים? יש בו גם את זה וגם את זה. הוא כוכב פופ שכותב שירים כלילים ומצליחים, או שהוא משורר? בוודאי שאנחנו נוטים לאמירה השנייה, אבל היו בו את שני הצדדים. הוא כבד ורציני ונוקב, או שהוא כל הזמן קורץ? הוא גם וגם, כל הדברים האלו יחד. זהו מאיר אריאל. הוא בשמאל, או שהוא בימין? גם על זה קשה לענות, ואנחנו עוד נרחיב את הדיבור על זה. כל הדברים הללו הם מאיר אריאל. כלומר, זו אחת מן הדמויות שאתה צריך כל הזמן, כשאתה מסתכל עליה, אבל הקריירה שלה שהחלה מאוחר, אבל הייתה רוויה יצירה למי שהחלה, למעשה בשנות ה-70 של מאה הקודמת, אני אוהב לקרוא לזה, מי שהיא החלה, היא הייתה כל כך רוויה וכל כך עמוסה, ואתה צריך להפריד. מי הוא מאיר אריאל האמיתי? מה הוא רוצה לומר לי? ובסוף אתה מגיע לידי המסקנה שמאיר אריאל האמיתי, אי אפשר לכלוא אותו בהגדרה אחת, אי אפשר להלביש עליו רק מסכה אחת, אלא צריך למצוא הגדרות משוכללות יותר, הגדרות חדשות. על מנת לייצר הגדרות חדשות, זוהי ממש הסיבה שאנחנו נזקקים למשוררים. אחד השירים שבשנה החולפת השמעתי הרבה של מאיר אריאל הוא השיר משורר, שזה בעצם נאום של מאיר אריאל שהופק והפך למעין שיר, למעין יצירה מוזיקלית. ומאיר אריאל אומר, משורר הוא מי שלוקח את המצב הכי עצוב ועושה ממנו יופי, והקהל יכול לשבת וליהנות, להיות מבסוט מהחיים, מבסוט מזה שמישהו אחר בתהום. ולנו יש את מאיר אריאל שמתוך התאומות שלו יצר לנו את האושר הזה, ואנחנו צריכים להבין איך אנחנו יכולים להכניס לתוך חיינו את האושר שהוא יצר. אמרתי שזהו יום הולדתו, הוא נולד ב-1942, יום י"ג של חודש אדר, כלומר, אם הוא היה בחיים. היום הוא היה בן 79, על סף שנתו ה-80, הגיל הזה שיש לו משמעות מיוחדת ביהדות. והאמת היא שבשנה האחרונה הייתה למאיר אריאל עדנה מיוחדת, שהיא עדנה נוספת על העדנה שממילא יש לו. למה אני מתכוון? מאז לכתו של מאיר אריאל לפני 22 שנים, 1999, הדמות שלו הולכת וגדלה. הוא הופך להיות דמות שהיא בין המוזיקה לספרות, בין האומנות להגות. אנשים רואים בו מורה רוחני, מדריך, יש מי שיעשו ממנו אפילו גורו, שהוא ודאי היה נרתע מכל דבר כזה, אבל ההילה שסביב דמותו של מאיר אריאל, הנר שלך מאיר עדיין בוער, הנר שלו הולך ובוער ודולק בצורה שמפיצה יותר ויותר, הייתי אומר, שטח פנים של אור. זה מה שקורה למאיר אריאל עם הזמן. ואף על פי כן שהעדנה הזאת שלו היא מתמשכת כבר על הרבה מאוד זמן, איכשהו הייתה לו העדנה כללית בציבור הישראלי בשנה החולפת, שהובילה אפילו לחיקוי בארץ נהדרת של אדם שכבר יותר מ-20 שנים לא נמצא איתנו, לא איזשהו פוליטיקאי או סלב סוג דלת שעכשיו מופיע על המרקע. מה פתאום נזכרו במאיר אריאל? נזכרו במאיר אריאל, כמו שהרבה פעמים נזכרים באומנים, אנחנו מחפשים משמעות למה שעובר עלינו, ואת המשמעות הזאת פתאום אנחנו מוצאים במילים שנכתבו בטרם חיינו אפילו, במילים ישנות, אנחנו מוצאים את המשמעות הזאת. ובתחילת המגפה שבה אנחנו נמצאים עם פרוץ הקורונה עלינו, שזה קרה לפני שנה, המקרים הראשונים של קורונה בישראל, ממש שנה מהיום, פתאום אנשים נזכרו בשיר של מאיר אריאל, עברנו את פרו, נעבור גם את זה. זו איזושהי סיסמה שהיא כבר כל כך ידועה בציבור הישראלי, אבל הסמיכות בין השיר הזה של מאיר אריאל לבין התחושות שלנו, והסמיכות בין פרוץ הקורונה לבין חג הפסח, הכריחה הרבה מאוד אנשים לנסות ולמצוא משהו להיאחז בו, וההיאחזות הייתה ברורה, אנחנו נאחז בעברנו את פרעה, נעבור גם את זה של מאיר אריאל, השיר הזה שמלמד אותנו שבאמת, יש בנו כוחות גלומים של התגברות, כוחות ישנים של התגברות שהם לא ניתנים להחשה, שמוטב שלא נשכח אותם, נשאב מזה כוח, עברנו את פרעה, עברנו את פרעה, זו הרי סיסמה לאיזושהי תחושה, תודעה, שהקשה ביותר והאכזרי ביותר הוא בעבר, ולכן המעקשים והקשיים של ההווה הם פחות נוראים ממה שהם נראים, והם ניתנים לנסיעה, הם ניתנים לסבילה, אפשר לסבול אותם. ומפני שהשיר הזה התנגן בראשי, אני נוהג להשמיע אותו סמוך לחג הפסח, בכל השנה החולפת חשבתי שיהיה ראוי לפתוח איתו. אם עברנו את פרעה, נעבור גם את זה של מאיר אריאל. אבל השיר הזה, צריך לומר, האמירה הזאת, הסיסמה הזאת המפורסמת כל כך, עברנו את פרעה, נעבור גם את זה של מאיר אריאל, אינה של מאיר אריאל במקור. הוא עצמו סיפר שהוא שמע את המשפט בשוק. אחד הסוחרים בשוק אומר, עברנו את פרעה, נעבור גם את זה. הנה סיסמת ההתגברות היהודית הנצחית, עברנו את פרעה, נעבור גם את זה. אבל מי שיחפש, ורוביק רוזנטל, חוקר הלשון והעברית והביטויים, עשה את החיפוש הזה, מי שיחפש יגלה שהביטוי הזה הוא ביטוי עתיק בהרבה. זו בדיחה יהודית יידישאית ישנה, שחוקרי תרבות היידיש טוענים שהיא נמצאת סביבנו כבר מאות בשנים, ובאמת מקורה בשפת היידיש. בדיחה על יהודיה אחת מהעיירה, מאירופה, שאומרת לבעלה שהיא מפחדת מבוא המשיח. למה היא מפחדת מבוא המשיח? מפני שכאשר המשיח יבוא, אנחנו נצטרך לאסוף את עצמנו, נצטרך לקחת את כל מיטלטלנו, לנטוש את הבית שלנו האהוב, לעלות לארץ ישראל. הרי המשיח יביא את כולנו לארץ ישראל, ושם להסתדר בחום של הלבנט. ומה נעשה עם הילדים, ואיפה הם יתחנכו, וכל המסע הזה, יש לנו כאן בית, בשביל מה אנחנו צריכים את זה? לכן אני מפחדת מבוא המשיח. והבעל עונה לה, אל תדאגי, עברנו את פרעה, נעבור גם את המשיח. וזה טוויסט בעלילה שאני חושב שלא הרבה היו מצפים לו, כן? עברנו את פרו, אנחנו יכולים לעבור את המשיח. זו איזושהי תודעה יהודית שאנחנו מחפשים את ההישרדות, שהחיים הם משהו שצריך לשרוד מולו, צריך לעשות מולו תחבולות, כמו בפורים. שבסופו של דבר ההישרדות היהודית בסיפור המגילה, היא הייתה הישרדות מתוך תחבולות אנוש להתמודד עם הממלכה הרעה, עם הגזרות. ככה האדם צריך להתמודד. וכמו שהוא מתמודד עם פרו, הוא צריך להתמודד עם המשיח. והאמת היא שאנחנו יודעים שההיסטוריה היהודית היא כזאת, שמשיחי שקר עשו נזק לא פחות מהרבה מאוד אנשים שלא ביקשו לגאול אותנו, אלא ביקשו להרע לנו, ועשו פחות נזק ממביאי הגאולה. לכן עברנו את פרו, נעבור גם את המשיח. ואם מאיר אריאל אמר באחד השירים שלו, בשיר כאב, שבסוף כל משפט שאתם אומרים בעברית, מחכה ערבי עם נרגילה, אז אנחנו צריכים לזכור שמאחורי כל סיסמה יפה ומעודדת של מאיר אריאל בעברית, מסתתר איזשהו יהודי סקפטי מהעיירה, שהחיים הם בשבילו איזשהו מופע פורים, ביידיש פורים שפיל אחד גדול, כי הוא ראה את המשיחים של העולם, המשיחים הפוליטיים והחברתיים, והם נכשלים. הוא ראה גם את הצוררים, והוא יודע שאיזושהי גאולה מושלמת אין, אבל מצד שני הוא זוכר שמה שלא יהיה, קורונה, פרעות, בסופו של דבר יישאר היהודי הזה כדי לספר בדיחות.
נעשה איזה ניסיון קצר ברגע ונראה רגע מה קורה עם רגע רגע. נראה רגע רגע. רסטה פרניאס. מס הכנסה הם עיקלו לי מגבר, מס ערך מוסף הם עיקלו לי משדר, חברת החשמל עיקלו לי מצבר, מנהל המים סתמו לי באר, ראיתי שאני מתדרדר למשבר, התחלתי עוזר, אבל עברנו את פרעה, נעבור גם בזה. נאמר טו, טעות במרשה, עלתה לי מיליון, כספומט, בלה לי יתרת חשבון, מזכירה אלקטרונית, דחתה לי ראיון, שופט אוטומטי, שלה לי רישיון, לאורך דין מכני, שלשלתי הסימון, בחריץ הפה, אבל עברנו את פרעה, נעבור גם את זה. למדתי מקצוע מועיל ונחוץ, די שלא אהיה דחוק ולחוץ, למדתי בו הייתי חרוץ, פרם כישלון המערכת גם כן היה חרוץ, מצאתי את עצמי מהמקצוע בחוץ, הולך ברזה, אבל עברנו את פרעה, נעבור גם את זה. היא באה לפגישה לובשת שפה, הייתה לה עמידה של מפקד קומנדו ים, ביקשתי קצת שקט, דיברה וכל רע, רציתי לשכוח, היא רצתה דם, ביקשתי קצת רכות וחמימות גם, כי אני קר וקשה, עברתי את פרעה, קר וקשה עליה, אעבור גם את זה. ביקשתי לקיים יחסי ציבור, פתחתי את הפה, הבאתי דיבור, כמה אנשים נכנסו לאיבור, אצל אחרים יצאתי בור, והם גם עשו לי שיעור בזובור, משפיל מבזה, אבל עברתי את פרלה פרדון פרנסה, בור גם את זה. ועכשיו אני תקוע בזמן חדיש, ולמען האמת אני די אדיש. המצב אומנם בישה, איני מרגיש, אין לי לב לכל החומר שהרקע מגיש, ושלטון העם יורד אל הכביש ואני מתבזל. אבל עברתי את פרעה, אעבור גם את זה, אעבור את זה. Now let me give it to you in English. Sometimes in the future I'm gonna come, I'm gonna come good, you know man. Everybody's entitled to some come, every once in a while the rich and the bum. But let my people go is shareret ha'am me'aketa haze. Me'avarnu et paro, נעבור גם את זה.
גבירותיי ורבותיי, שמתם לב... גבירותיי ורבותיי, שמתם לב שאנחנו שמענו עכשיו את מאיר אריאל בהופעה חיה. עברנו את פרעו מתוך ההופעה האחרונה בברבי, נעבור גם את זה, נעבור את מה שצריך, אפילו את המשיח נעבור. אנחנו מציינים בעצם יום הולדת, יום הולדת 79 למאיר אריאל, אילו הוא היה איתנו. בדרך כלל מציינים את יום פטירתו של האדם מן העולם בתרבות היהודית, כי יום פטירתו מסמל את מה שהוא עבר בחייו, את המעשים שהוא עשה, את השם שהוא עשה לעצמו, ולא השם שניתן לו. אבל צריך לפעמים לדבר גם על השם שניתן לאדם, היסודות העמוקים של דמותו, ואני חושב שיש איזשהו חיבור בין חג הפורים, שבו הוא נולד, לבין הדמות שלו. ההבנה הזו שלו, למשל, של מאיר אריאל, שבחיים האלה, התרופה הכי גדולה, לכל בעיה, לכל בור שנמצא בדרך, הוא אותו הומור יהודי, אותה אמירה שברור שהיא לא יכולה להיות רצינית, כי אני ואתם לא עברנו את פרעה. אני ואתם לא ראינו את פרעה, ועכשיו יגיעו החוקרים המלומדים למיניהם, ויגידו האם בכלל מישהו, איזשהו עם עבר את פרעה. אבל, הנה יש לנו בזיכרון ההיסטורי הזדמנות לגחך על כל אירוע, יש לנו איזושהי מורשה של גאולה ענקית, נשתמש בה, נשתמש בה כבדיחה, נשתמש בה בהומור, וכך נמשיך בדרך. כמו שאדם יכול לשרוק לעצמו שיר כדי להמשיך ללכת, הוא גם יכול לספר לעצמו בדיחות כדי להמשיך ללכת. מאיר אריאל עושה את זה כל הזמן. הייתה בו תמיד מידה של הומור, אפילו בשירים הכי רציניים וקשים שלו, היה דוק מסוים של הומור, של משחק עם השפה, של לבישת מסכות והורדתן. ואנחנו נמצאים בתקופה של נשף המסכות הכי גדול שאפשר לדמיין. לפני בחירות. מאיר אריאל בעצמו, בישורת האחרונה של חייו, יצא למסע הבחירות של מאיר אריאל, הוא ביקש להגחיך, כן, את כל המושג הזה של מסע בחירות, שהוא בז לו, ממש, למאיר אריאל, שהרבה מאוד שירים, כן, קובלנה על מפלגות ישראל, מפלגות ישראל עלו לי עד כאן. כל הזמן הוא אומר את הדברים האלה במסע הבחירות של מאיר אריאל, הוא מספר על ההבטחות בחירות שלו שהן שונות ממה שכל הפוליטיקאים יבטיחו, והוא אומר, אצלי, בשלטון שלי, אם אני אהיה ראש ממשלה, כל אזרח יהיה מחויב לקום בבוקר, להסתכל במראה, לשאול את עצמו, מי אני, מה אני, מה אני עושה כאן בכלל, למה, מה, מה זה כל זה? כך הוא אומר. אני ממש אפילו מנסה לחכות, לא בדיוק את הקול שלו, אבל את הטון שלו בזה. כן, אני, לא מעניין אותי הפוליטיקה הזאת של השאלות האלה, על המצע, קודם כל שתהיה בכלל משמעות לחיים, מי אתה? הפוליטיקאי שקם בבוקר הוא מסתכל במראה, הוא יודע לענות על השאלה הזאת. למאיר אריאל הייתה, אם תרצו לקרוא לזה אובססיה, אני חושב שיש אובססיות חיוביות, נגד הפוליטיקה. אפשר לומר שזה ילדותי. הפוליטיקה היא, היא דבר מוכרח. כמו שאמר ווינסטון צ'רצ'יל, כן? שהדמוקרטיה היא השיטה הכי פחות גרועה מבין השיטות הגרועות. אבל בכל זאת מאיר אריאל ניסה בכל הזדמנות להראות לנו את ההשטחה של החיים שלנו, את הטמטמת אפילו אני אקרא לזה, של התודעה שלנו בעקבות הפוליטיקה. ואחת הדוגמאות שאני אוהב לצטט היא העובדה שהוא היה מסתכל על האותיות של המפלגות. הוא אומר אמת, חירות, שמות של מפלגות, האותיות שלהן לקלפי, מושגים כמו אמת וחירות. מושגים שהם מושגים אדירים, נעלים, הנה עכשיו, בבחירות האלה, תקווה ועתיד. כל מפלגה בוחרת לה איזה שם, וציונות. מילים אדירות, בעלות משמעות, והן בסופו של דבר מקובצות לתוך המציאות הכי קטנה, הכי חסרת מעוף של הקיום הפוליטי. לוקחים מושג כמו חירות שאפשר לכתוב עליו ספרים, הוא שם של מפלגה. לוקחים אמת, אותיות לקלפי. מה נשאר מזה? מתחפשים, לוקחים מילים גדולות, מתחפשים, ובסוף מה שנשאר זו הייתי אומר, תעסוקה הזאת של סחר מחר פוליטי. לקחתם את המילים הכי גדולות, רוקנתם אותן, עשיתם מהן מסכה, אבל מאחורי המסכה מסתתר דבר אחר לגמרי. ולמאיר אריאל היה כל הזמן רצון לקלף מסכות, תראו איך המילים הגדולות הן מסכה, ואנחנו יודעים גם, ואני הרביתי לגחך על זה כאן, שבחודשים האחרונים, האמת היא רוב המפלגות ורוב הקמפיינרים, אותו עם שלפני הבחירות זו שעתו הגדולה, התנערו מזה כבר, אבל בחודשים האחרונים היה את המנהג הזה לשים איזשהו שם של פוליטיקאי, ולידו שלוש מילים ענקיות וגדולות. ממלכתיות, תקווה, אחריות, עצמאות, יכולת, ביטחון. אפשר להמציא כל שלוש מילים, כן? אהב, הבן, רוח הקודש, קחו לכם איזה שילוש, שימו אותו על השלט, וכך כל אחת מן המילים הזאת, האלה, מאבדת את משמעותה לגמרי. יש מילה יפה, אחריות, איזו מילה יפה, היא מאבדת את משמעותה, אפשר להרכיב את הפאזל אחרת. ולכן, מאיר אריאל, בביקורת שלו על השיח הפוליטי, אני לא חושב שהוא חשב שצריך לבטל את הפוליטיקה. הוא רצה שנזכור שזו לא חזות הכל, וזו לא תכלית הכל. כי יש נטייה לחשוב שהעולם הפוליטי הוא העולם המושלם ביותר, לא מבחינת מושלם, כולם מבקרים את הפוליטיקה, אלא אדם שישלים את עצמו הוא זה שבא להיות מנהיג פוליטי. כי איזה מקום בחברה הוא חשוב יותר ממקומו של ראש הממשלה? לא. המשורר לא פחות חשוב בדרכים כאלה ואחרות, או שלכל הפחות אנחנו לא צריכים לשכוח את חשיבותו של המשורר. לכן מאיר אריאל הרבה גם לדבר על המקום הנפשי שהפוליטיקה עלולה להוות אותו. איזה מקום נפשי? המקום שבו אף אדם, הוא לא העמדה הזו או העמדה האחרת. אף אדם אין לו איזה קו מפלגתי שמכתיב לו את ישותו. אף אדם. כל אדם יש דעות מכאן ומכאן. אנחנו יודעים שמאיר אריאל, למשל, הוא מי שמצד אחד התפרסם עם ירושלים של ברזל, שירים של ביקורת פוליטית, מדרש יונתי, שירים שאפשר לחשוב שהם מן השמאל. מן הצד השני הייתה לו ביקורת אדירה על החילוניות הישראלית, על שמאבדת את הקשר למקורות, שמאבדת את החיבור שלה לארץ ישראל. אז מה, הוא מן הימין? לא, הוא מאיר אריאל. הוא לא נמצא באחד מן הקצוות, וגם זה מתחבר לפורים, כן? ישנו עם אחד מפוזר בין העמים. עם אחד מפוזר בין העמים. אז האם העם הזה אחד או שהוא מפוזר? אנחנו רואים פה איזשהו מתח תמידי שמאפיין את הסיפור של העם היהודי. האם אנחנו עם אחד או שאנחנו עם מפוזר, כמו שאומרת המגילה, או שאסתר, דמותה של אסתר המלכה במגילה, מבקשת ממרדכי לאסוף את כל היהודים, לך כנוס את כל היהודים. הפתרון לסכנה שקמה, לגזרה שקמה, היא איסוף מחדש, לכנוס. לכנוס זה ממש לקחת את כל מה שמפוזר, להרום אותו ביחד, ומאיר אריאל האמין שהאדם צריך לקחת את הקצוות שלו ולכנוס אותם לתוך עצמו, לא לומר מה אני בימין או בשמאל, אני דתי או חילוני, אלא להבין שיש לו יכולת לכנס את כל הקצוות האלה לידי דבר אחד, שהאדם לא צריך לחיות את חייו מתוך פילוג, לא פילוג בחברה ולא פילוג בנפשו.
Thank you. היה לי איזה נאום בחירות לשאת לפניכם, איזה רפ טוב, משק השטויות של רפ שטויס. אבל המוזיקה תפסה אותי ושכחתי את המילים. היה בזה משהו על מפלגות ופילוגים, וקטטות ועיגופים ויריבויות. היה משהו על זה שמפלגות אף פעם לא יכול להיות איחוד אמיתי בישראל, כי מפלגות מנציחות פילוג.
מפלגות מנציחות פילוג. מפלגות מנציחות פילוג. פילוג. פילוג.
היה זה משהו שגם מפלגות מונעות התעברות בין בני אדם, למה על כל אחד מרוח על המצח לא תשכנעו אותי. מפלגות מנציחות
פילוג. מפלגות מנציחות פילוג. מפלגות מנציחות פילוג. מפלגות מנציחות פילוג.
על כל אחד יהיה מאיזה מפלגה שיהיה אותו, לא תשכנעו, רק קו המפלגה ודו לא. הידברות אין, ושמתי לב שלחברי כנסת לפעמים יש רשות להצביע לפי מצפון. זאת אומרת שברוב הזמן חבר כנסת מצביע בניגוד למצפונו. מפלגות מנציחות
פילוג. מפלגות מנציחות פילוג. מפלגות מנציחות פילוג.
איך השתחררתי הרופאים עם ניצולים, ביקור חודשי בנמלת תעופה. באמת עושה לי טוב לראות מטוס גדול ממריא דרך דמעה שקופה. אחר כך כבר יותר קל ללחץ על העין השטופה.
מפלגות מנציחות פילוג. מפלגות מנציחות פילוג. מפלגות מנציחות פילוג. מפלגות מנציחות פילוג. פילוג. מפלגות מנציחות פילוג. מפלגות פילוג. מפלגות פילוג. מפלגות מנציחות מפלגות פילוג. מפלגות פילוג. מפלגות פילוג. מפלגות פילוג. מפלגות מנציחות פילוג.
מפלגות מנציחות פילוג. השיר הזה שיצא תחת ה כותרת באמת, פילוג, בהפקה של פטריק סבק, זה למעשה נאום ספונטני של מאיר אריאל מאותה הופעה האחרונה של חייו, שממנה גם שמענו את עברנו את פרו, ההופעה האחרונה שלו בברבי. פתאום הוא נושא נאום ספונטני שהיה קרוב להרבה מאוד נאומים שלו, על כך שמפלגות מנציחות פילוג. כי האדם חייב להיות נאמן לקו המפלגה ולא לעצמו, והאדם הוא לא מפלגה. מאוד הפריע למאיר אריאל, הוא אמר, השורש הזה, פי למד ג', הוא שורש רע. אנחנו צריכים למצוא שורשים אחרים, לא להנציח את הפילוג. אפשר לומר שזה נאיבי, אבל משוררים מאמינים בשפה, מאמינים במילים שלה, בין אם הם חדשות, בין אם הם עתיקות, מאמינים בחשיבות היחס לשפה. אנחנו הרי תרבות שנשענת על יחס לשפה, על יחס לכתבים העתיקים, יחס שהיה מאוד בולט אצל מאיר אריאל, ש מי שיש לו היכרות עם דמותו יודע כמה משנות חייו האחרונות היה חשוב לו להיות מחובר לתנך, ללמוד את התנך, את פרשת השבוע, לעסוק בזה, כלומר להתחבר לטקסטים העתיקים ביותר של התרבות הזאת. התרבות הזאת, אני כמובן מתכוון לתרבות שלנו, זאת היא התרבות שלנו, התרבות היהודית, ישראלית, עברית, ארץ ישראלית, איך שתבחרו לכנותה. מאיר אריאל עשה זאת גם כדרך להסרת מסכות, כדרך לחתירה לאמת, כי הוא האמין מהחוויה האישית שלו שהטקסט התנכי הוא טקסט שמדבר על המציאות, העכשווית. ושהסיבה שאנחנו לא רואים שהטקסט הזה מדבר על המציאות העכשווית, על הבעיות האקטואליות, היא בגלל שיש עליו מסכה של משהו עתיק, או שאנחנו הלבשנו מסכה של משהו עתיק, ואנחנו אומרים, לא, זה הספר מלפני אלפי שנים, זה דברים שחלפו מן העולם, יהיו מי שישלפו את המילה פרימיטיבי, פגני. אנחנו מערימים את התחפושות הללו בתודעתנו, ואנחנו לא רואים איך השאלות שמעסיקות את אדם הראשון בתנך, במקרא, בחמשת חומשי התורה, הן אותן שאלות שמעסיקות אותנו, וחוסר היכולת לענות על השאלות הללו נותר היום, כפי שהוא היה אז. אותן שאלות, אותן בעיות, אותו מצב אנושי באופן עמוק. יש רעיון מן הארכיון שמאיר אריאל נתן בשנותיו האחרונות, שבו הוא מדבר על הפתח הראשון שלו להפוך לאדם מאמין. והפתח הזה היה דרך קריאת תנך, התנך הפך אותו למאמין, אם כי הוא לא היה דווקא חותם על איזה שהן הגדרות חברתיות של המושג מאמין, אני רוצה שנשמע קטע מן הרעיון הזה.
הייתי צריך לעשות את זה על מנת להסביר את המשמעות שנבע מזה שפתחתי באיזה שבת ביחזקאל, וקראתי ממה שפתחתי, בלי להתווכח. וברגע מסוים, ככל שקראתי והלכתי, הרגשתי שאני הולך ונרגע, אפשר לומר. נרגע. כלומר, כאילו איזושהי כניסה רגשית מסוימת לבלגן הנפשי שהייתי נתון בו באותה תקופה, כמו השפעה של כדור שלאט לאט מתחיל להשפיע. ובסוף אותו פרק כבר אפשר לומר הייתי אדם מאמין.
קראתי בספר יחזקאל, בסוף הפרק כבר אפשר לומר הייתי אדם מאמין. הוא בעצם עונה על השאלה למה הוא מגדיר את עצמו היום כאדם מאמין, והוא אומר, זה נגזר מהתחושה שהרגשתי כשקראתי יחזקאל. אבל הוא לא מתאר את הקריאה ביחזקאל כמשהו שהוכיח לו שיש אלוהים, כמשהו שפתר לו שאלות דתיות, שצירף אותו למקום חברתי כזה או אחר. אלא הוא קרא את הטקסט העתיק הזה, של הנביא יחזקאל, הלך אלפי שנים אחורה בזמן, ומצא, כמו שהוא מתאר זאת כאן, כניסה רגשית אל הבעיות שהוא היה נתון בהם באותו הרגע. זה אקטואלי, התנך הוא אקטואלי, אם נוריד ממנו את התחפושות של דבר מעתיק, שאנחנו מלבישים עליו, מבלי משים, בלי לשים את ליבנו בכלל, למה אנחנו עושים את זה. יש באותו רעיון, אגב, רגע נפלא של מאיר אריאל, שהוא אומר, אני רוצה שהשפה שלי תהיה באמת מצד המהות והתוכן שלה. בלי קשר למתי היא נאמרה וכל מיני כיסויים חיצוניים כאלה. לכן למשל שאלו אותו, כי הוא אמר שהוא מאמין אם הוא מגדיר את עצמו כחוזר בתשובה. הוא אומר, לא, אני לא מגדיר את עצמי כחוזר בתשובה, כי אדם יכול לחזור רק אל המקום שהוא כבר היה בו, ואני מעולם לא הייתי ביחס בצעירותי בעל משמעות למקורות היהודיים, אז אני לא חוזר לשם. שואלים אותו, מה חשוב לך להתעקש? אתה לא חוזר בתשובה, הרי זה מושג חברתי, זה מושג כללי, זה לא מושג שמכוון אל הביוגרפיה שלך. והוא דווקא אמר משהו מעניין על האופן שבו בעיניו עושים שימוש שמנצל את השפה, ממסחר את השפה, משטיח את השפה. הוא אומר, במקורות היהודים כתוב שבמקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים גמורים אינם עומדים. כלומר, שמי שיצא מן המקום הדתי, התרחק ממנו, התרחק מן האמונה ושב אליה, הוא יוכל לעמוד בניסיונות גדולים יותר ומחורים. ממישהו לכאורה צדיק טהור כל ימיו. מאיר אריאל אומר, יש בזה איזושהי תחושה של איזושהי דרגה גבוהה יותר. ואני מרגיש שכל מיני מחזירים בתשובה מנסים לפתות לכאורה את הנפשות התורות לאמונה, כי הם אומרים להם, אתם תהיו חוזרים בתשובה, זה דבר עצום. אבל זה לא מה שחוזר בתשובה אומר. חוזר בתשובה הוא דווקא מי שהיה במקום מסוים, נטש אותו, הוא מסוגל לעשות אחורה פנה בתוך נפשו ולשוב אליו. זה לאו דווקא, אגב, בענייני דת, יהדות חייב להיות. זה מושג שאפשר להשליך אותו על הרבה דברים. ולי חשוב, אומר מאיר אריאל באותו רעיון, לא לעשות שקר בנפשי. המטרה שלי היא לחשוף את האמת. אנחנו נשמע עכשיו אולי את השיר של מאיר אריאל שאני משמיע הכי הרבה בהשזרה. חיית הברזל, מאיר אריאל לוקח נבואה של הנביא דניאל שנאמרה בארמית. לכאורה נבואה שהולכת אל ממלכות שהן כבר לא קיימות בעולם, אבל מאיר אריאל אומר, אם נסתכל עליה באמת ונבחן אותה מצד האמת, היא לא נבואה עתיקה מלפני אלפי שנים. היא נבואה על המצב האנושי העכשווי, ממש.
תקופת המתכת, עידן הברזל, מזכיר לי חיה מחזון דניאל. חיית המתכת, חיית הברזל, כל כך דומה שאני מתבהל. בשנת אחת לבל שצר מלך בבל, חזון בחלום ראה דניאל. ותעלן ארבע חיות גדולות מהים, וכל חיה מסמלת מלכות בעולם. והרביעית שונה ומשונה מקודמותיה, מפחידה ואימתנית ותקיפה בתנועותיה, עם שיני ברזל גדולות אוכלת וגורסת, והשאר בציפורני נחושת דורסת. ועשר קרניים לה והקטנה מתוכם, צומחת וגדלה וצצות בקנה בני אדם, ופה מדבר גדולות מתרברב, סופה להתקטל ולהתחרב. חיית המתכת, חיית הברזל, מלכות משונה שחזה דניאל. תקופת המתכת, עידן הברזל, כל כך דומה שאני מתבהל. כל המגדלים המשוננים האלה הנוקסים בתחלת, כל השפיצים האלה בגרפים. ברזל כתנין, מתכת כפרת, ברזל כציפור, מתכת ג'ירפה. ברזל מצופה, מתכת ארמומית, מוזרמת אלקטרוניקה, מוזרקת נתונים. פרצוף של שפחה לא עושה עניינים, עם הרשת הכי גדולה של סוכנים כפולים. כל המחשבים האלה, המרדימים האלה, העוקרים האלה, את אצבעותינו מעולמנו. תקופת המתכת, עידן הברזל, הזו הרביעית שראה דניאל. בחזיונות לילה אז בבבל, האם זה עכשיו שוב מתגלגל? גורסת, דורסת, הורסת, הודקת ומשווקת את זה כחופש דיבור. מוצצת ויורקת, משתמשת וזורקת עצם לתחקירני זכות הציבור. קרניים שולטות רחוק, עיניים בכל מקום, פה לא מפסיק ללהק. אומר מה לרצות, מה לחשוב, מה להיות, מה לעשות ואיך להתנהג. בהמונים המונים, חצי אוטומטים, הלומי פטישוני חסף סמויים, עצים רצים מפוקדי ריצודים מהבלים, עטופים במגילה של תנאים וזכויות, מסוממי קדמה והתפתחויות, לעבוד בלי דעת ולשרת, לשמש ולשמן את. חיית המתכת, חיית הברזל, לכל מקום יגיעו יום קודם. שלטון המתכת, מלכות הברזל, מאדם טיפות של דם וקסקסיה. מקובל שהרביעית היא רומי, מקובל שרומי היא אדום, ממש כך או באופן סמלי, יש די הרבה מרומי היום. כל עושה ומכל עולמי הזה, עם חלונות הצצה אל הזירה המלאה גלדיאטורים שהם חיות טרף, ודם מציף את הדהקרה. תחליף תחנות, תמיר ערוצים, תשוטט כאבד נפשך בעולם, תחשוב שאתה מחוץ לכל זה, לא נוגע לך זה שם. אבל בינתיים בעצם מה שקורה זה שאתה עוד אחד שיורה ויורה, מתרגל לחסל בלחיצת כפתור, חיית טרף, גלדיאטור. תקופת המתכת, עידן הברזל, מזכיר לי חיה מחזון דניאל. חיית המתכת, חיית הברזל, כל כך דומה שאני מתבהל.
כזה עבד בדיין מן קל מילה ירב רבתה דיקרנה ממללה חזה עבד עדיק תילת חבטה והובד גשמה והיבד לי כדת אשה הפקריית רוחי ענה דניאל וחזבי ראשי
חיית הברזל, מאיר אריאל, שבסוף חוזר אל המרמית של דניאל ואומר, הנה, חיית הברזל, זו החיה הזאת של הטכנולוגיה שהולכת ומתפתחת, והולכת ונעשית מהירה יותר ושיתופית יותר, ואת זה הוא אומר לפני שנים. הוא לא חי כדי לראות את השלמתה והגדלתה של מהפכת האינטרנט, אבל בכל זאת הוא חזה אותה במידת מה, ולכן אוהבים לדבר על מאיר אריאל כאיזשהו נביא של התרבות העברית המודרנית, ואנחנו תמיד מדגישים שנביא הוא מי שיודע לומר את הדבר הנכון, לא מי שיש לו איזה כוחות על ידיעת העתיד, אז אולי אפשר להעניק גם למאיר אריאל מידה של נביאות, בוודאי הוא דמות שהמילים שלה הן מילים שממשיכות להדעד, וממרחק השנים אפשר לראות בהן יותר טעם, והיו לו גם מילים, כן, התבטאויות ציבוריות שהוא עצמו התחרט עליהן, זה לא סותר. האדם הוא אותה אחדות ניגודים שאנחנו מדגישים תמיד, ושאנחנו מדגישים גם דרך מילותיו של מאיר אריאל, לא לפלג את דמות האנושי, אלא לאחד אותו. וזה גורם לי רצון לקרוא את טיוטה ב' לחזון שלו, חזון טיוטה ב', זו הכותרת למעשה, קטע שנתפרסם מאוד אצל מוקיריו של מאיר אריאל, תחת הכותרת, הנה ימים באים. כן, זו הנבואה של מאיר אריאל, אחת מנבואותיו. שאלה, האם הוא רצה לפרסם אותה ובאיזו דרך הקטע הזה יצא בספר של כל מיני כתבים שלו, בעצם כתבים שהוא כתב לעצמו, והוא כותב כאן חזון. מה שמעניין, וזה מחבר אותנו לפורים, זמן לידתו, תענית אסתר, לתקופה שאנחנו נמצאים בה, שהחזון שלו מתחיל בהורדת המסכות. אז אמנם החזון הזה הוא חזון, חזונות הם תמיד אידיאליים ומעט נאיביים, אבל כך צריך שהם יהיו, ואני רוצה להקריא את הטקסט הזה של מאיר אריאל, חזון טיוטה ב'. הנה ימים באים, ואנשים יאבדו את הטעם שבבריחה, ומסכות תוסרנה, ותהיה הודעה על האמת, אמונות ודעות והשקפות עולם תושלחנה, ואנשים יודו בטעויות ויאמצו אמונות חדשות פתוחות. למסע ומתן, כל הממסדים והמנגנונים הידועים יתפרקו ויעלמו, וסדרי ממשל משוכללים פתוחים למסע ומתן, יקומו תחתיהם. הנה ימים באים, הנה ימים באים ותוסרנה משלטונן המפלגות בישראל, ותהיה השתחררות גדולה מהזיקיהן וכבליהן, ויהיה חופש למחשבה ודרור להבנה וחירות לידיעה, ופדות שאלה, ועצמאות לעצמיות. הנה ימים באים. הנה ימים באים ותרבה תחושת ההדדיות בין אנשים, שתעלה מעומק ההגדרות העצמיות של היחידים, מתוך הייחודיות של האחד, וההזדהות עם הייחודיות של הזולת. תהיה הכרה, הסכמה כללית, שכל בני האדם עלי אדמות שווים ושונים. כל אחד הוא טביעת האצבע שלו. ויהיה לזה כבוד חדש, אנשים יודו איש לאחיו על היותם הם. זאת יהיה אחווה חדשה שתוליד שמחה גדולה. הנה ימים באים. הנה ימים באים לשוויון, לאי שוויון, לשוויון האי שוויון, לאי שוויון השוויון.
אצל ציון הירקון פינת רופלדור בין הדואר וקולנוע דן שמים הרבר בלב בצלחת בשביל מעט מעט כסף קטן שמים הרבה אהבה בפיתה בשביל הרבה פחות מרבע זמן אצל ציון רק חושבים איך להסביע
את רצון הלקוחות לכן זה תענוג להגיע רעב צמא באפיסת כוחות ולפני שאתה מזמין הוא מציע ולא נותן לך לחכות את זה ציון תמיד הכל על האש כל שנייה בתפקיד שלא תתייבש אצל ציון אני מעיד תענוג להתייאש אתה לא מתפלא שאצלו תמיד מלא חובבי ציון עם חיבת ציון פועלי ציון שמאל פועלי ציון ימין ציונים כללים רומנים בוסנו סרבים טריטוריאליסטים טרוריסטים קבועים גמלאים שלום עליכם מיסטים בוגרה שוריניסטים בין יהודאים גאים ואפילו ציונאים כולם אצל ציון בשביל כולם על האש ואף אחד אצל ציון לא מתייבש ואף אחד אצל ציון לא מתבייש חושב שאצל ציון זה מעוז של תימנים כי רק לשמעון החבני נותן ציון להיכנס לפני ולפנים אך כשמישהו צועק למישהי שבילי יודעים טוב מי שולט בעניינים אצל ציון תמיד הכל על האש כל שנייה בתפקיד שלא תתייבש אצל ציון אני מעיד תענוג להתייאש כי אף אחד לא מתייבש ואף אחד לא מתבייש
אצל ציון כן דווקא בדוכן בדוכן של הגרסה הישראלית למזון מהיר שם יש איזושהי תחושה של אחווה אנושית, אולי הגאולה תצמח מן המסדרונות האלה, ולאו דווקא ממסדרונות כנסת ישראל. למשל, הגאולה תצמח ממסדרונות אחרים לגמרי. אנחנו מגיעים בעצם לתומה של השעה שלנו על מאיר אריאל, שאהב להתחפש ולחפש בשיריו, שנולד ערב חג הפורים, והוא קשור בחג הזה, האם הצלחנו לומר או ניסינו לומר משהו ברור על מאיר אריאל? לא. אלא שהבשורה שלו היא השוויון לאי שוויון ואי שוויון לשוויון. השוויון יהיה שכל אחד נמצא באיזושהי ייחודיות שלו. אולי זה נשמע קסום מדי, או מצד אחד, כמו שאמרתי, החיים הם יותר קשים מזה, אבל מאיר אריאל קיווה לזה, ובגלל שהוא קיווה, זו הסיבה שהדמות שלו הולכת וגדלה. הייתה לו איזושהי תקווה, לחיים שהם מעבר לכאן ולעכשיו הפשוטים, לחיים שיש בהם מקום למחשבה על תודעה אחרת, על אנושיות אחרת, על ירושלים אחרת, למשל, בשירו מדרש יונתי. ואגב, פורים, מי שיוצא לפורים בירושלים בימים כתיקונם, לא בימים האלה שבהם אנחנו מזמזמים לעצמנו, עברנו את פרו, אולי נעבור גם את זה. מי שהיה יוצא לפורים כל שנה, היה פתאום רואה, פורים כל שנה, וזה לא פורים של בית הספר, כך שפחות ישנן אופנות של כל הילדים בכיתה מתחפשים לדבר מסוים, וגם אני רוצה, אלא פורים בירושלים, בנחלאות, אתה רואה הרבה מאוד אנשים מבוגרים מחופשים, וכל אחד הוא דבר אחר. ופתאום אתה אומר לעצמך, נדמה שיש בזה יותר מן האישיות שבהם, מאשר בג'ינס ובסוודר שכולם קנו באותם רשתות, גם עבדכם הנאמן. ובזה לא רואים אותם, פתאום מתוך התחפושות, כמה שבנה לי לומר את זה, הם מתגלים, זו הגאולה. ואם כבר גאולה, אנחנו נסיים עם שיר מחופש, שיר גאול, של בקשת גאולה אנושית, שהוא שיר מחופש, כן? Knocking on Heaven's Door של בוב דילן, מאיר אריאל הופך את זה לטוק טוק טוק על דלתי מרום, הגרסת הופעה של השיר הזו היא ידועה והיא נפלאה, ואני מרבה להשמיע אותה, ואני אסיים איתה גם היום כדי לסיים את חגיגות ערב פורים ויום ההולדת למאיר אריאל, שהלך מאיתנו לפני 22 שנים, ובא לעולם לפני 79, ממש בזמן הזה של השנה. כי תמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחרי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב אלפרין באנגלית, אלפרין עם H בהתחלה, שם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם, אל תתביישו, אני באמת מחכה לכם. אתם גם מוזמנים להיכנס לאפליקציית הטלגרם, לכתוב אש זרה ולהצטרף לערוץ שלנו שם, לחפש אותנו בספוטיפיי, באפל פודקאסט, אתם כבר תמצאו אותנו. להתראות.
סמל הזה מעליי, אין לי על מי להסתלבט איתו כאן. הנה נתעף ללא עוד עיניי, דופק לי על שער הגן.
מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.